באמת הסוגיה ביבמות, עם כל מה שהיא מורחבת, מחדדת כמה וכמה נקודות, אבל המיוחדת קשורה לאימות בין דמותו של דוד, כפי שהגמרא מציינת, הבא מרות המואביה, לבין דואג, לבין דואג האדומי. והשאלה שמעמיד דואג היא בעצם שאלה בשני מישורים. המישור המעשי, אפשר להגיד ההלכתי, האם דוד ראוי לבוא בקהל, האם ההבחנה בין מואבי למואבית היא הבחנה שהיא בעצם המסורת ההלכתית של שמואל הנביא עובד דינו, או כמו שדואג שואל מקשה קושיות על ההבחנה הזאת. אבל זה בעצם לא רק דיון הלכתי, זה לא רק דיון של בית המדרש, אז זה דיון יותר נוקב בשאלה מה זה בעצם תורה, מה החידוש של התופעה הזאת שנקראת מעמד הר סיני. הרי מבחינת מושגי הלמדנות דואג, כמו שהגמרא בסנהדרין שמובאת בדף מתייחסת אליו, דואג הוא אדם, הוא למדן, הוא אדם גדול בתורה, הוא בונה שאלות כמגדלים באוויר, אין אדם שיכול להתמודד עם השאלות שלו. גם באותו דיון ראשוני של שאול ושל אבנר אין תשובות לשאלות של דואג. ובכל זאת יש בעיה בכל גישתו של דואג, דמותו, תפקידו והמאבק שלו נגד דוד. והבעיה שדואג היא בעצם באה לידי ביטוי בהצעה שהוא מציע. הרי מה הוא אומר? אם הבעיה שבעקבותיה פסלנו את המואבים, אבל לא פסלנו את המואביות, היא הבעיה שהגמרא מנסחת ואומרת דרכה של אישה איננה לקדם. היא לא נמצאת בשדה הקרב הבינלאומי לקבל או לא לקבל פניהם של בני עם אחר, אבל דרכם של אנשים כן לקדם. ועל כן אין בעיה בהתנהגות של המואביות. אומר דואג, יש בעיה. למה? היינו עושים את התהליך הבא. האנשים היו הולכים לקראת אנשים, ואנשים היו הולכים לקראת נשים. היו הולכות לקראת נשים. מה שמכונה בפינו היום, היינו עושים מחיצה. היינו עושים הפרדה. אם הבעיה היא, אומר דואג, הבעיה של הצניעות, אז נעשה את אותה הפרדה ונפתור את הבעיה. עונה לו הגמרא בתשובה הראשונה מבין השתיים, כל כבודה בת מלך פנימה. אתה יכול לפתור בעיות לפי העומק שלהם, לפי האופי שלהם. אתה לא מתחיל לטפל בבעיה מצד הביטוי החיצוני שלה. אז אם הבעיה היא בעיה של ערבוב או חוסר הפרדה, אז נעשה הפרדה ונפתור את הבעיה. אבל אם הבעיה היא פנימית, טבעית, נפשית, כלומר, בנפש של האישה, בכלל, גם המואבית, לא רק הישראלית, בנפש של האישה באופן כללי, אין מקום לשדה קרב, אין מקום להליכה לקראת עם אחר, אז מה תעזור מחיצה? איזה בעיה היא תפתור? היא תפתור את הטכניקה של ההפרדה, אבל היא לא תפתור את חוסר הצניעות בכך שבאופן פנימי נפשי זה לא מקומה של האישה. דואג לא יכול להבין את זה. הוא לא יכול להבין את המושג פנימה. הוא לא יכול להבין את המושג כל כבודה בת מלך פנימה. למה? כי תורתו מבריקה. תורתו יש בה הרבה חוכמה, הרבה גאונות. אבל כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין על פי הפסוק בתהילים, ותישא בריתי עלי פיך, תורתו של דואג היא מהשפה ולחוץ. תורתו היא תורה חיצונית, היא תורה של מעטפות, היא תורה של פתרונות, של הפרדה, במקום שבו הבעיה היא בעיה פנימית, טבעית נפשית. לכן דואג לא יכול להבין את ההבחנה בין מואבים לבין מואביות. אבל יכול להיות שבחג השבועות מתברר אולי עוד יותר מה דואג לא היה יכול להביא. זה לא רק שמצאנו איזשהו לימוד זכות על המואביות, והתברר והתבסס לימוד הזכות הזה בעקבות ההבחנה של כל עבודה בתנך פנימה, אלא דווקא מרות המואבייה למדנו מהו עולם פנימי. ואולי זה עוד יותר מדאיג את דואג שדוד הוא בא מרות המואבית. אפשר בכמה דקות לראות דוגמאות לדבר דרך הדף שקיבלנו עכשיו, היותר קטן. אשר המגילה מתארת את ההבדל שבין אורפה לבין רות. אומרת המגילה בסוף פסוק ד', פסוק ט"ו, אורפה נפרדת, רות דבקה בה. התנ"ך לא משתמש הרבה פעמים בשורש הזה, ד' ב' ק'. פעם אחת מאוד בולטת, זה מופיע בפסוק הידוע בספר דברים, פרק ד', זה נמצא בדף שקיבלנו קצת למעלה, מעל הפסוקים ברות. בפסוק ד' בספר דברים, פרק ד', אומרת התורה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מהי דבקות? במושגים של ימינו היום, יש כל מיני ציורים ודמיונות של דבקות. למה התורה מתכוונת שהיא אומרת דבקות? היא קודם כל אומרת, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. למה פה יש מקום להדגיש, לא תוסיפו ולא תגרעו? בדור שלנו אפשר להבין את זה. מה יהיה אומר רש"י באדם שהוא מרגיש התחברות בסוכות דווקא לצבע האדום ולא לירוק, דווקא למספר חמישה? הוא רוצה חמישה מינים, מאוד מושך את ליבו איזה סוג חמישי שלא נכלל במסורת של חז"ל על פי הפסוקים. מבחינה סובייקטיבית, מבחינת האדם, הרגשתו, חווייתו, ולו נצא מנקודת הנחה שמדובר בכנות, לא בזיוף, לא בצביעות, לא בהצגה, היינו יכולים להגיד את המושג הזה דבקות? אולי כן. התורה אומרת, לא תוסיפו ולא תגרעו. איפה שהקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו, שם תדבק. איפה שאתה ממציא מעצמך איזה סוג סובייקטיבי של חוויה, זה עדיין לא אומר דבקות. הנה למשל, במגילת רות. המגילה מבררת את המושג הזה, דבקות. לא מגדירה אותו בצורה ישירה, אבל אפשר להבין אותו מתוך המגילה. נחזור רגע לפסוקים בפסקה 3. אומרת רות לנעמי בפסוק ט"ז, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי לאשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. למה אמרה לה באשר תלכי אלך? למה אמרה לה באשר תליני אלין? אומר מדרש רבה במקום, כיוון שראתה נעמי שרות בדעתה להתגייר, התחילה סודרת לה הלכות גרים. אמרה לה, אין דרכם של בנות ישראל ללכת לתיאטראות וקרקסאות של גויים. זה הסעיף הראשון שהמדרש מביא בהלכות גרים. הסעיף השני אומר המדרש, אין דרכם של ישראל לגור בבית שאין בו מזוזה. תדעי לך שאת הולכת להתחבר עם האומה הישראלית בגיור שמשמעותו שהנשמה שלך עמדה במעמד הר סיני, שאת מגלה למפרע שהיית שייכת לאומה הישראלית, ועכשיו זה יצא אל הפועל. הלכות גרים לא מתחילים ההלכות, לא מתחילות ההלכות האלה מהשאלה, אפשר להגיד הקלאסית, המופיעה בשולחן ערוך בסעיף מסוים, אלא היא בעצם כל הגישה לשאלה, עם מה את רוצה להזדהות? את צריכה לוותר על עולמך התרבותי. על מה שהיה מקובל אולי במקום שממנו באת. אם את עכשיו הולכת להזדהות, להתחבר עם אומה בהיבט הלאומי של החיבור הזה, ומתוכו לקבל את מצוותיה, קודם כל המחמי, ומתוך כך אלוקייך אלוקיי, אז את צריכה להתנתק מכל האופי התרבותי שביטא את האומה שהיית מדמה בתארתך שאת מתחברת אליה עד היום. את צריכה להתחדש ולנתק את עצמך מתוך אותה תרבות. בית, ההבדל בבית שיש בו מזוזה לבית שאין בו מזוזה איננו הבדל בשאלה כמה ברכות אדם רוצה לקבל מכוח המזוזה, כמה שמירה המזוזה תיתן לו, כמה בדיקה הוא יעשה אם חלילה יקרה משהו ואז הוא יבדוק את המזוזה, אולי נפלה חלילה טעות באות אחת. אלה הבדלים הנובעים מההבדל העיקרי. אדם בחיים שלו, אם הוא נמצא בבית שיש בו מזוזה, החיים שלו בתוך הבית, תנימה, הם חיים אחרים. שמירת הלשון שלו בתוך הבית היא אחרת. במובן הזה יש הבדל גדול בין רות המואביה ואחר כך מה שיצא ממנה כדוד לבין דואג. אותה סוגיה בסנהדרין שהובאה בדף, שבה הקדוש ברוך הוא שואל לדואג, מה אתה עושה כשאתה מגיע לפרשת מספרי לשון הרע? איזה דרשה אתה נותן שם? איזה חבורה אתה נותן שם? איזה שאלה מבריקה? איזה מגדל פורח באוויר אתה מסרטט שם? המבחן של שמירת הלשון הוא לא רק ברשות הרבים, הוא לא רק בחברה. המבחן היותר נוקב הוא בתוך הבית. בבית שיש בו מזוזה, מן הסתם תהיה בו יותר שמירת הלשון. יהיה בו פחות דואג, יהיה בו יותר דוד. יהיה בו יותר אתם הדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ולכן נעמי אומרת לרות, תדעי לך, לעבור מעבר כזה של גיור, משמעות הדבר, שינוי בכל החיים. האם את מוכנה? האם את רוצה? למה נאמר ורות דווקא בה? למה נאמר אתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום? כי הסוג הזה של החיבור, של האומה לאלוקיה, של האומה לתורותיה, הוא סוג של חיבור כל כך טבעי, כל כך פנימי, שרות לא נבחנת בשאלה כמה היא למדה ואיפה היא התחנכה עד שהיא הגיעה לאן שהיא הגיעה. הכל מרצונה הפנימי. והרצון הפנימי הזה הוא כתרוג גדול על דואג, על תורתו של דואג, על תורה חיצונית, על תורה שיש בה התנשאות, שיש בה פסילה, שיש בה צרות עין, שיש בה קנאה. מההיבט הזה, מי שבא מרות המואביה, הוא בעצם היותו שייך לרות המואביה, ולדרך שלה, ולאישיות שלה, ולדבקות שלה, הוא כבר כתרוג על דואג. את מה המגילה מבליטה בפרק ב' בהמשך, כשמתאר את המגילה את בועז, אומרת המגילה בפסוק ד', ונבועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם. ויאמרו לו, יברכך אדוני. תקנה, אומרת המשנה בסוף ברכות, התקינו משקלקלו המינים. הראשונים אומרים במקום, אלה הצדוקים שכפרו, כפרו בעולם הבא, כפרו בישארות הנפש. תקנה היא שלעומת מה שהיה נהוג במקדש, לסיים בברכה, ברוך אתה השם מן העולם, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. זאת תקנה אחת, לציין עולם הזה ועולם הבא. עולם החיים והעולם שאחרי החיים. מוסיפה המשנה והתקינו שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם. ופה המשנה מביאה ראשית את הדוגמה של בועז, שהוא אמר השם עמכם. אחר כך את הדוגמה של גדעון, שהמלאך אומר לו השם עמך גיבור החי. ואחר כך אל תבוז כי זקנה עמך, ביטוי במשלה, ואחר כך את לעשות לשם. אומר הבן איש חי שבעצם הגמרא המשנה בהדרגה מלמדת שלא נטעה, שלא נחשוב אולי בועז אמר להם השם ימחם לקוצרים, כי הוא רצה לברך את השדה, הוא רצה לברך את התבואה, הוא רצה לברך את הקצירה. לא, תלמד בגדעון. ואולי מגדעון הייתי אומר, טועה ואומר, יש פה איזה נקודה ספציפית של ברכה רוחנית, אל תבוז כי זקנה עמך. להפך, תלמד, תלמד מגדעון ותלמד מבועז. אומר הבן איש חי, אבל עלולה להיות הרגשה באדם, מה זה להגיד כשפוגשים חבר יברכה השם? אם זה איזה צד אולי של חילול, איזה צד של הקטנת שם שמיים, מילא בבית מדרש, מילא בלימוד, מילא בפסוקים, אבל ככה בפגישה לכאורה סתמית בין אדם לאדם, תלמוד לומר, עת לעשות לשם. אומר הבן איש חי, שם שמיים לא היה שגור בפיהם. לחיות שם שמיים במציאות החברתית הייתה תקנה נגד הצדוקים. וזה היה בועז. שהוא בא, הוא אומר השם עמכם. רש"י בסוף ברכות קצת מעדן את הביטוי הזה, והוא אומר, לא בהכרח מדברים על המושג השם עמכם, אלא להגיד את המילה שלום. לא היי, לא ביי, לא כינויים מסוג זה או מסוג אחר. המילה שלום היא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. במובן הזה, אהרון הכהן, כך הוא היה משיב רבי מאבון, לפי אבות רבי נתן, בפרק י"ב. הברייתא אומרת, הוא היה פוגש באדם רשע, פגע בו באדם רשע, פגישה משמעותית. היה אומר לו שלום. האדם הזה למחרת, אני מבקש לעבור עבירה. נזכר באהרון, נזכר בשלום שנתן לו, ואומר, בושתי, אני מתבייש מהארון שנתן לי שלום, ולכן מונע עצמו מן העבירה. יש הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים מי רשע, ויכול להיות שכשהם יראו אותו בצד אחד של הרחוב הם יעברו לצד השני. בוודאי שלא עולה על דעתם להגיד את המילה שלום. הארון היה כל כך צדיק, תורת אמת הייתה בפיו, בשלום ובמישור הלך איתי כנבואת מלאכי שעברה את המביאה שם. הוא אמר את המילה שלום, והוא אמר אותה לרשע, והוא בעצם אמר לרשע, גם אתה שייך לאלוקים, אתה בפנימיותך שייך לאלוקים. אלא מה, אתה מבקש לעבור עבירה, אתה מבקש לספר לשון הרע, אתה מבקש לקנא, אתה מבקש להיות צר עין. תדע לך, זה בקשה חיצונית, זה לא בקשה שמבטאת את עצמיותך. השלום שניתן לך ואמר לך, אתה באישיותך שייך להשם, זה יותר אמיתי. ואדם עשה חשבון עם עצמו, וכשהוא ביקש לעבור עבירה, הדמות הזאת של אהרון, נותן השלום, עמדה לנגדנה. ולכן הוא חזר, רבי משיב מאבון. זאת הדוגמה שחזל מביאים באותו הקשר של אהרון הכהן. במובן הזה בועז, בהליכתו, בעשייתו, בדאגתו, הוא אחרי השם עמכם, הוא דואג לנערה. הוא שואל למי הנערה הזאת. חז"ל מנסים להבין, גם בגמרא בשבת בק"ד וגם במדרש רבה, מה הוא שם לב שהוא אומר למי הנערה הזאת. והמדרש מתאר שלב אחרי שלב בהתנהגות של כל הנערות האחרות לעומת ההתנהגות של רות, בתחום המוסרי, בתחום של הלבוש, בתחום של העדינות, של האצילות, של מוסר העבודה שלה. זה הצניעות של רות. וכיוון שכך הוא שואל, והנער עונה לו מה שעונה לו, ואז רות שואלת אותו, למה אתה מתייחס כל כך באופן מיוחד אליי? להכירני, כביכול אתה קרוב, הרי אני נוכריה, הרי אני רות המואביה, הרי הציבור דוחה אותי, הרי הנער אומר, תראה, האישה ממואב, היא כל היום מלקטת פה, היא לא עוזבת פה. ואז בועז אומר לה, לא שמע, תתקרבי עוד יותר. שמעתי על החסד שעשית, שהתחברת לאומה הזאת, ומתוך כך באת לחסות תחת כנפי השכינה. הבירור הזה מגיע לפרק ג' וד' במגילה, שם בעצם מתברר את הסוגיה של רות המואביה. הרי בועז אומר לרות שיש לפניו שתי אפשרויות לפניה. יש גואל יותר קרוב, הוא יותר מתאים. אם יחפוץ לגואלך, טוב יגאל. ואם לא, אנוכי אגלך. המילה חפץ, לפי המלבי, שהדברים שלו מופיעים פה בפסקה 10 בצד שמאל, בעצם גם היא קשורה אל הדבקות. אומר מלבי, יש הבדל בין רצון ובין חפץ. הרצון הוא תכונה מחשבית, החפץ תכונה נפשית. גדר הרצון הוא שמחשבתו מסכים אל הדבר ובוחר בו. גדר החפץ שיש לו אל הדבר נטייה נפשית, על ידי שמתאווה או שחומד, או על ידי נטייה נפשית, נטייה אחרת נפשית. נוסיף מלבין בסוף, ויצויר שירצה האדם בדבר ולא יחפוץ בו, וכן בהפך. הרצון, ההתעוררות למעשה או לדעה, המושפעת מהמחשבה, מהערך, אבל לא בהכרח בחפץ, לא בהכרח בחשק, לא בהכרח בחמדה. יש מצבים, אומר המלבי"ם, שהם הפוכים. אדם חפץ, חומד, חושק, אבל הוא לא רוצה. אם היינו שואלים אותו ומבודדים ממנו את כוח ההשפעה הרגשי, האם זה אמיתי מה שאתה עושה? הוא יאמר לא. האם אתה רוצה לדבר לשון הרע? הוא יאמר לא. אבל בחפץ, בחמדה, בתאווה, בחשק, לפעמים, גם כשלא רוצים, כן חפצים. אומר בועז, יש עניין של הישארות הנפש, יש עניין ביבום, יש עניין להקים שם למת. אתה פלוני אלמוני, אתה רוצה? אתה חפץ? חפץ במצווה, חפץ בהישארות הנפש, או אתה לא חפץ. וגם בועז, וגם אחרי כל סירוף הנסיבות המדהים הזה של השדה ושל נעמי ושל רות, אומר העולם ההלכתי הוא המחייב. אז אם ככה, הקרוב קרוב קודם. ואז הוא מעמיד לפני אותו פלוני אלמוני שתי אפשרויות בפרק ד'. למה נקרא פלוני אלמוני? אומר המדרש, היה אדם אילם, אילם בדברי תורה. משהו שדברי תורה היו מכוונים אליו, הוא לא ידע באיזה עניין מדובר. פסוקים נמצאים פה למטה, שבועז אומר לאותו פלוני אלמוני, אני אמרתי, הגלי אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני העמים, תגאל גאל, ואם לא יגאל, הגיד אני בדעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך, ויאמר אנוכי יגאל. פלוני אלמוני מסכים. מה הציעו לו? לגאול את השדה. על גאולת השדה הוא אומר, אני יגאל, מסכים. אומר לו בועז, תדע לך, ויאמר בועז, ביום קנותך השדה, מיד נעמי ומעט רות המואביה, אשת המת, קניתי בכתיב, קנית בקרי, להקים שם המת על נחלתו. תדע לך, עם השדה אתה מקבל עוד משהו. מה אתה מקבל? אתה מקבל את רות. אתה צריך לגאול שם, אתה צריך לגאול את השם של המת. אז מה אומר לו הפלוני? ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פנשחית את נחלתי. גאה לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. אני מאוד רוצה לגאול, אני מאוד אפילו חפץ לגאול, אבל אני לא יכול. למה אתה לא יכול לגאול? פנשחית את נחלתי. למה תשחית את נחלתך? כי ההלכה הזאת של שמואל ובית דינו, המסורה להם מסיני, שעמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, היא הלכה רופפת בידם. בתקופה הזאת, לפי הירושלמי ביבמות, עכשיו צריך לברר שהמסורת ההלכתית אמת. אבל זה עוד לא נתפס בציבור. ולשחית את נחלתי, יגידו התחתנתי עם מואבית, והרי היא פסולה רבה בקהל, ואני אלם בדברי תורה. אין לי בו אז, אין לי עוז, יש לי אילמות, אני חיוור, אני לא מבין מה בעצם המסורת ההלכתית הזאת. לכן הוא אומר את המילה שמסבירה למה הוא לא יכול. הוא אומר, לא אוכל לגאול לי. תשמע, כשאתה תגאל את רות, אתה לא גואל לך, אתה גואל לאחיך, אתה גואל לבן דודך, אתה גואל את הנשמה שלו, אתה לא גואל לך. זה לא משהו שהוא שייך באופן פרטי אנוכי לך. תורה לא בא לעולם בשביל לספק את הרצונות הפרטיים של בני אדם, לעשות אותו זכוח דעת, לעשות אותו מרגיש טוב, לעשות אותו מרגיש שעולמו בגן עדן מסודר. תורה לא באה לעשות חיים קלים, היא לא באה לעשות מנוחה, היא באה לתת משימות, היא באה לתת אתגרים, היא באה להגיד לאדם תגיד שלום לזולת, היא באה להגיד לאדם תתרום, תיתן, אכפת לך לזולת, תסתכל לאדם מוביה, תתייחס אליה. הרי מתי אנחנו קוראים את מגילת רות? אלה שמחזיקים מעמד ולא נרדמים, אחרי לילה שלם של לימוד. זה הפסגה של הפסגה. מה יש במגילת רות? מה יש בארבעת הפרקים? איזה רוחניות, איזה ניצוצות של קדושה, איזה דבקות מאלוקים יש במגילה הזאת? כולה אמת, אמת בנפש, אמת בחיים, אמת בעולם המוסרי, אמת באידיאליסטיות צרופה של בועז. ולכן הוא מקים שם למת, איפה שהפלוני אלמוני מברר שאין לו כוח להרים את המשימה הזאת, שם נמצא בועז. אומרת התורה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. המעמד הזה, מעמד הר סיני, לא בא לחדש תורה של דואג, היא לא באה לחדש צניעות חיצונית בלבד, היא לא באה לחדש עולם הלכתי מסוים ומצומצם, היא באה לחדש מה פירוש המושג של הופעת תורה בחיי הציבור, בחיי המשפחה, בחיי האומה. הרי המדרש, כשהוא מתאר את הדמויות של תחילת המגילה, הוא מזכיר בעקבות פסוקים בדברי הימים מי היו מחלון וחיליון. אומר המדרש פה בפסקה 6, אחד מהם נקרא יואש, שנתייאשו מארץ ישראל, ושרף, ששרפו את התורה. שואל רבי מלחמה בשם רבי אחא, וכי שרפו? אלא למנחה, שכל מי שביטל מן התורה דבר אחד, כאילו שרפה. מה ביטלו? מה נקרא לבטל דבר מהתורה? אומר המדרש, הם התחברו למואב, הם נשאו נשים מואביות, הם הניחו ישראל, הם הסתפחו בשדה מואב, הם עזבו את הארץ. אולי במבט ראשון לא היינו קוראים לזה ביטל דבר מהתורה, על הטשטוש של הזהות הלאומית, על הניכור כלפי העם, כלפי הארץ, כלפי הדור, אולי לא היינו קוראים לזה ביטל דבר מהתורה. אומר לנו המדרש, צריך לקרוא את מגילת רות ולהבין שפה בעצם מתברר מה מעמד הר סיני בא לעשות לעולם. ומזה פחד דואג. הוא הבין באותה סוגיה בזבחים שדוד המלך, שיודע לכוון איפה בית המקדש, הוא יהיה מלך ישראל. דוד המלך שמקים את מלכות ישראל, הוא מקים מלכות שתתמודד עם שמירת הלשון, שתתמודד עם אמירת שלום, שתתמודד עם חסד, שתתמודד עם צדק, שתתמודד עם מערכת משפטית מקורית עברית. מכל האחריות הזו, מכל הופעת התורה בכל חלקי החיים, בכל חלקי המציאות, דואג, מאוד מודאג. אולי אפשר לסיים בדברים שכותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, באורות התורה בפסקה 12, המשך לאותו מדרש בפסוקים הראשונים של הבריאה, על זהב הארץ היית טוב. אין תורה כתורת ארץ ישראל, ושם אומר המדרש, אין משנה כארץ ישראל, אין מדרש כארץ ישראל, הכל. אומר הרב, בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. מי שקורא למשל את הדברים המיוחדים של החתם סופר, כשהוא מברר בחידושים שלו על הגמרא את כל הסוגיה של ציפית לישוע בשבת למד א', איך האדם שלא חי בארץ מתאר מה הוא מפסיד בתורתו, בעצמתו, בגדלותו, כשהוא לא נמצא בארץ. מה זה תורת ארץ ישראל בשבילו? בכל דור וביותר אנו צריכים לזה בדורנו, דור הנבילה והתחייה, בין הזמן של האפלה והאורה, הייאוש והגבורה. יש ייאוש מארץ ישראל, יש מי שמתייאש מעם ישראל, יש מי שמתייאש מהחיים, כמו שאומר המדרש שם. מהרבה דברים אפשר להתייאש. איפה מופיע הייאוש? איפה שאני מודד את המציאות? לפי המבט השטחי שלי, לפי המבט האנוכי שלי, לפי המבט הסובייקטיבי. אז כל דבר שנמצא במציאות צריך לשרת אותי, ומשעה שהוא לא ממלא את ציפיותיי אני מתייאש. תורת ארץ ישראל היא לא תורת הסיפוקים האישיים, היא לא תורת הפתרונות הסובייקטיביים. יש בה אמת מוחלטת, והיא צריכה להתגלות יחד עם גבורה, יחד עם עוצמה פנימית. אומר הרב, בשביל הדור הזה אנו צריכים סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. איך נברר סם חיים? אנחנו צריכים להראות לו את האמת והבהירות שיש באוצרנו האלוקי, לדעותיה והגיונותיה של תורת אמת, ואת היפה והנשגב, הנועם וההוד שיש במצוותיה המעשיות. היפה והנשגב אינם תנאי, הם אינם אהבה שתלויה בדבר, אבל זאת אמת גדולה שיש בה גם נועם, שיש בה גם נוי, שיש בה גם נשגב. מוסיף הרב, ובתיאור הליכות החיים כולם שעל פיה ובתוכה. הליכות והלכות. דרך ארץ, כמו שאומר רבי מקוצק, היא לא רק קדמה לתורה, היא הקדמה לתורה. איך העולם הנפשי, העולם החברתי, העולם המוסרי, הם חלק מהתשתית שעליה צומחות אחר כך קומות רוחניות נוספות. כמה היא תורת אמת ותורת חיים גם יחד. לזה צריכים אנחנו לטעום ולהתאים. אפשר לומר ללמוד וללמד. לגדול באופן פנימי, לא כדי שמישהו מבחוץ יראה. אבל תורה אמיתית היא מכרזת על בעליה, היא מכרזת על לומדיה. לטעום ולהתאים טעמה של תורה מעומקה ויסודה. וזה לא אפשר לחוש, להשיג ולהרגיש כאים בארץ ישראל. אולי אפשר להוסיף, למה כל כך מתאים בימים כאלה לפני מעמד הר סיני, לפני הסיכוי לפגוש את המושג אתם מדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום, למה כל כך מתאים ללמוד אבות ובנים, גם מצד געגועים לדמותו של אליהו הנביא, להשבת לבבות על בנים ולבנים על אבותם, אבל גם חלק מתורת החיים, מהיסוד שהרב מכנה אותו במאמר הדור, היסוד המבטא את המסורת, את המורשת, את דרך אבות, והיסוד המבטא את הצד הצעיר, הרענן, המחדש. אלה לא שני עולמות שצריכים להכריע ביניהם. אין בהם שום סתירה, אין בהם שום קריאה. דור שזקוק לסם חיים, הוא לא זקוק לקטלוגים, הוא לא זקוק להבחנות מלאכותיות. הוא זקוק להפך, לחיבור.
לחיבור בין הכוחות, לחיבור בין אבות ובנים. אז תודה רבה על הישיבה שזיכתה אותנו בערב כזה. שלום.